לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7, מגיש ניצן קידר.
שלום רב לכם, אנחנו פותחים את לפי שעה, יומן ערוץ 7, ליום שני, כ"ח בסיוון תשע"ט. פוליטיקה תהיה במרכז היומן שלנו. חבר כנסת מוטי יוגב יתארח כאן ונשוחח איתו על הסיטואציה הפוליטית, על איחודים ופירודים. הוא גם יאמר כאן האם לדעתו אולי כדאי לחשוב על ממשלת אחדות עם בני גנץ וכחול לבן לאחר הבחירות. היפינק, מי שנבחר למקום השמיני ברשימת מפלגת העבודה בבחירות הקודמות לפני כמה חודשים, עוזב את המפלגה ומצטרף לאהוד ברק. אנחנו נשוחח איתו על המעמד של המפלגה החדשה של אהוד ברק בעיני הציבור הדתי-לאומי. האם יש סיכוי שפינק יצליח למשוך קולות של מצביעים דתיים-לאומיים שמזוהים עם השמאל ויצביעו במהלך השנים לכל מיני מפלגות? נקפוץ גם ללונדון לשוחח עם חברת הכנסת שנאבקת ב-BDS בפרלמנט הבריטי, חברת הכנסת אורית פרקש כהן מכחול לבן, משתתפת בדיון בבית המחוקקים בבריטניה סביב בעיית ארגוני החרם ומקווה לשמוע שם אוזן קשבת. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה תתארח כאן יום אחרי הירי של שוטר שלא היה בתפקיד בנער בקריית חיים. אנחנו נשאל אותה על הזעם הגדול של יוצאי אתיופיה, על ההתנהלות כלפיהם מצד רשויות המדינה. ולפני סיום נדבר כאן גם על מה שקורה בחופש הגדול אצל ההורים הגרושים. כיצד ניתן לתאם מה עדיף לעשות לפני ואיך להימנע מהתנגשויות על רקע החופשה של הילדים, שאמורה להיות כמובן בעיקר של כיף, שלא תהפוך למריבה אחת גדולה. על כל הנושאים הללו נשוחח כאן לפי שעה, אתר ערוץ 7, אני ניצן קידר, יוצאים לדרך. בכנסת התקיים היום דיון פגרה מיוחד בנושא המצב בגבול עזה. אנחנו מבקשים לשוחח עם חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי. שלום.
שלום וברכה.
זה היה דיון שמטרתו הייתה נטו לנגח את הקואליציה?
מצד גורמי האופוזיציה שיזמו הם את הדיון. לי יש יוזמה אחרת לדיון על מניעת סגירת הוסטלים בשבוע הבא, ביום רביעי. מצד גורמי האופוזיציה שיזמו הם את הדיון, הרי שהיה מטרה גם ניכוחית. אבל כגורם קואליציוני שביקש לדבר מהצד בסוף הדיון, הזדהיתי עם אמירתם, לא לגופם של אנשים, ראש הממשלה ושר הביטחון, אלא לגופה של בעיה. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, שהאחריותה הראשונית היא להגנת אזרחיה, לא יכולה להתעלם ממציאות של שתיקה בחוסן של תושבי עוטף עזה, והגם שהבלונים והפיפונים אינם איום אסטרטגי, בלתי ניתן שהם יימשכו ויגרמו לירידה בחוסן, בשעה שילדים ובוגרים מרכיבים חייהם של ראשי הטרור בצד הזה לא יכולים להיות שקטים והם צריכים להיפגע. בשעה שהחוסן ושדות נשרפים, אז תשתיות טרור הכבדות ביותר צריכות להיות מושמדות. זאת צריכה להיות התשובה כדי לחזק את הביטחון לאור זמן יותר, ובעיקר את החוסן. אוסנם של תושבי עוטף עזה, עוטף ישראל.
יכול להיות שיש לנו אמצעים יותר משמעותיים לנקוט בהם גם בזמן בו מתכוננים לבחירות וממשלת מעבר מכהנת?
מצד ראש הממשלה ושר הביטחון, יש עקבות שהן תלויות בחלקן גם אולי בזמני בחירות, אבל בעיקר ברצון לדחות מלחמה, שיש לה גם מחיר דמים, ורצון לדחות גם מלחמה מבחינת זמן ועיתוי של יותר מוכנות בדברים שונים, ויש דברים שהתפרסמו, ויש דברים שלא נכון לומר, מוכנות הגנתית, מוכנות התקפית. ברור שאם נידרש למלחמה, צהל יהיה נכון לכך, ואין לי ספק אם ינצח בכך. אבל כדי להקטין את מחירי ההפתעות והדמים בצדנו, אז ראשית, לא היינו רוצים בכלל מלחמה, ושנית, לדחות אותה ככל האפשר. אבל יחד עם זאת, אני אומר, שמדד החוסן, וכמי שביקר וסייר בשטח, בעת האחרונה בסדרות, בעלומים, בסעד, במקומות נוספים, ראיתי שם מציאויות שלא ראיתי אותן פרם שני הסבבים האחרונים. סיפור מקיבוץ סעד שביום הראשון, לסבב האחרון, הוצאו הילדים לגוש עציון, וחזרתם תפסה אותם אזעקת צבע אדום כארבע פעמים מירי מרגמות לטווח קרוב, עוד בטרם הם הספיקו לצאת מהאוטובוס, כבר נשמעו פצצים באזורים קרובים. למחרת ביקשו להוציא את הילדים שוב, בזמן שחלק מהרשויות חזרו ללימודים וחלק לא חזרו ללימודים, רק שלושה ילדים התייצבו לאוטובוסים, כל היתר לא רצו לצאת מחדרי הממ"ד, משום שהם חוו ארבע פעמים של צבע אדום, ולא שהם יכלו להגן על עצמם, אפילו לא הצליחו לצאת מהאוטובוס לצורך הגנת מינימום של שכיבה בצד הכביש. וטראומות אחרות שעוטפות נערים ונערות בשדרות, אבי משפחה שסיפר לי ששתי בנות, בנות 12 ו-14, חזרו להרטיב, הרי זה דברים חמורים ביותר, שהסיפורים הללו בדרך כלל לא מספרים אותם, הם חייבים להיכנס לערכת המצב של המחליטים, של הקבינט, הם מחייבים את ממשלת ישראל להגן על תושבי עוטף עזה שהם לא רק אזרחים שווים, אלא הפוך, מתייחס לתושבי הספר יותר הגנה גם בצד של החוסן. איך אומרת המשנה, ביישובי הספר יוצאים בשבת, לא רק על עשרת תאים, אלא אפילו עסקי קש בתבן. אין קש בתבן בשבת, וחוסנם הנפשי של תושבים מחייב גם הוא התייחסות יותר משמעותית, ותגובה ממשלתית חריפה לראשי ארגוני הטרור, ולא רק בסחר מכר של אזור הדייק ותשומים, אלא גם בהבהרה ברורה, וגם בלונים וגם עפיפונים וגם צעדות אש וכל מיני איומים אחרים על הגדר, ישראל לא תקבל.
אני רוצה להעביר אותך לפוליטיקה שהיא חלק מהימים הללו גם כן. אנחנו נמצאים סביב מצב שנראה בו שהבית היהודי, האיחוד הלאומי, ואולי אולי גם עוצמה יהודית יתכנסו ביחד. פייגלין ובנט מתכנסים יחד, הילד שקד נמצאת בתווך. זאת תהיה לדעתך תמונת המצב במערכת הפוליטית לקראת הבחירות?
אני מודה שאני עדיין אינני יודע מה תהיה תמונת העולם בערב האחרון של הגשת הרשימות. אני חושב שזאת מוקדם מדי. כל צד מייצר לעצמו איזשהם התפצלויות או כוחות, או דברים מגמתנו, מגמתי, יכול לייצג את עצמי, היא לאחד כל כוח שאפשר בציונות הדתית לכל מי שתומכים בערכיה, וכולל בעניין הזה, בוודאי בבלוקים טכניים, גם את יד שקד, וגם מידרש לימין חדש, ובכל דרך שהיא לבסס, ואני מקווה שהדברים כבר יקרו בימים הקרובים, את הקשר הרציף של השש וחצי שנים האחרונות, עם איחוד לאומי, ומתוך כך לבחון גם את חבירה לגופים נוספים, אם זו עוצמה שרצה איתנו בבחירות הקודמות, ולראות את היחסיות המתאימה, איפה לשבץ את הדברים, אבל להידבר עם כולם ולחתור לאיחודים היותר גדולים שיביאו לכך שלא יובדו קולות בימין. אני מתייחס לעוד דבר, שהציונות הדתית גם לא תתפזר. זה האידיאולוגיה היותר משמעותית שאנחנו מאמינים בה, ואני חושב שפיצולה לא יהיה לתועלת לה. כינוס והכינוס ואחדות, אומר הפסוק, כינוס הרשב"א, כינוס והצדיקים טוב להם וטוב לעולם. היינו רוצים אחדות אחדות בכלל ישראל, אבל ודאי שאנחנו צריכים לחתור לאחדות כל המחנה הציוני-דתי להתבנם.
מבחינתך אלו בחירות גורליות? נראה בעיניך שהפעם השמאל יצליח להשיג את הרוב להקמת ממשלה, להגדלת הגוש שלו אחרי שנים רבות?
אני חושב שכל מערכת בחירות היא גורלית, ואנחנו צריכים להתייחס אליה באותה מידת רצינות. כן, נוצר פה איזשהו, נוצר פה איזושהי מציאות שבה לכאורה הפער בין הגושים, ואני חושב שהיא מציאות אפילו קשה מהמציאות של הבחירות שלפני שלושה חודשים, שהפער בין הגושים עלול להתפוצץ. מבחינתי אישית הייתי שמח לממשלת אחדות לאומית, שתוכל לעבוד על נושאים חברתיים רבים, מתוך הנחת יסוד שבמישור שהוא נושא המחלוקת של יחסנו ליהודה ושומרון לא יכול שום שינוי, ואלה גם אלה חלקים גדולים בכחול לבן ברורים להם, למשל תפיסות העולם שבקעת הירדן תהיה לעולם גבולה המזרחית של ישראל, והם היו מוכנים להכיל את החוק הישראלי על האזורים של ההתיישבות היהודית בבקעת הירדן, באריאל, של ציון, במקומות מוספים במעלה דומים. כך שאני מניח שלסוד מכנה משותף הזה של עשה עוד טוב גם לא יקרה סור מרע, ייתכן שדברים פה ושם יתקבו, אבל ככה היא דרכה של דרכם של ישראל. שאני אינני חושש ממשלת אחדות לאומית, אבל מציאות שבה יש כן רוב ולו קטן לגופים שמאליים, את זה כבר חווינו. כמה תקופות, תקופת הסכמי אוסלו, שאת תוצאותיה בדמים חווינו. קודם כל יהיה רוב לאומי ימני, וכך היוזמה לאחדות תהיה תוך רוב ימני, ולא חס וחלילה מתוך רוב דעות שמאל. כן, האחריות על כולנו לאחד כוחות שפועל בכל יכולתנו, גם בהסברה ותודעה וגם בתוצאה של בוחרים שמגיעים על הקלפי.
חבר הכנסת מוטי יוגב, הבית היהודי, תודה רבה לך.
תודה ובשורות טובות.
בימים האחרונים אנחנו שומעים על עוד ועוד מצטרפים למפלגה החדשה של אהוד ברק. אחד מהם הוא יאיר פינק, שעזב את מפלגת העבודה וחבר לברק. שלום יאיר פינק.
שלום.
מה מוביל אותך לעזוב את מפלגת העבודה, שהתברקת בה במקום יפה בבחירות האחרונות, ולחבור דווקא לאהוד ברק?
תראה, קודם כל סיימתי במקום השמיני, וזה מקום גבוה מאוד, ואני חבר מפלגת העבודה 10 שנים, וניסיתי לפעול הרבה מאוד שנים לתיקונה. יש הרבה מאוד דברים שאני מעריך ואוהב, אבל יש לא מעט דברים שהפריעו לי מאוד, במיוחד סביב ההתפקות הפנימית והמריבות הפנימיות הבלתי נגמרות, וההתפקות בעיקר בעצמנו ומעט מדי בחברה הישראלית. ולצערי נכשלתי בעניין הזה, כולל אחרי הכישלון בבחירות האחרונות שהגשתי ככה, עשיתי תחקיר והגשתי מסקנות והפקת לקחים וניסיתי לקדם אותם, ולא היה אף אחד שרצה לעזור לי בזה. ואני לא רוצה לבלות את כל חיי במריבות פנימיות, ומה שיותר חשוב לי, אתה יודע, מהפלטפורמה, וכן לנסות ולתקן את מדינת ישראל לכיוונים שאני מאמין בהם, וזה מדינה שהיא גם יהודית אבל גם דמוקרטית, ושאין פגיעה בשלטון החוק, ושאין בן אדם אחד שעומד מעל החוק. ואני חושב שאנחנו ברגעים יחסית היסטוריים ברמה הזאת של האם ישראל תישאר כמדינה דמוקרטית כמו שאני רוצה שהיא תישאר. ולכן החלטתי לחבור לכוחות חזקים ומשמעותיים, שהם בסך הכל סביב הערכים שלי של השמאל הציוני, יאיר גולן ויפעת ביטון ואהוד ברק ואנשים נוספים שהולכים להצטרף. וגם המטרה השנייה שלי זה כן לנסות שבבחירות האלה השמאל הציוני יחזור כאלטרנטיבה אידיאולוגית. בבחירות האחרונות השמאל הציוני התרסק, מרבית האנשים הצביעו למפלגה שהיא לא ברור עד הסוף מהי, ואני רוצה לנסות כן ולייצר את הייחודים האלה מחדש, ולכן אני מניח שעד סוף החודש, לא משנה אם תקרא לחודש יולי או תמוז שמתחיל אותו תורה, אבל עד סוף החודש אני מניח שיהיה לנו רשימה וככה ייחודים משמעותיים סביב העניין.
במסגרת המחשבות והמעבר שלך, לא חשבת להמתין ולראות מה התפתח בעבודה אחרי בחירת יושב ראש חדש?
אני א' לא רוצה שזה יהיה אישי כלפי אף אחד, אני מעריך את שלושתם, אבל אני לא חושב שזה תלוי בן אדם מסוים. אני ניסיתי לקדם זה מול כל כך הרבה אנשים, מול הנהגת המפלגה, הנהלת המפלגה, מול האנשים המתמודדים. בסוף במפלגה מאוד מקובעת כמו מפלגת העבודה, הדרך להצליח לקדם דברים זה דווקא היה עכשיו, היה חלון הזדמנויות של כמה שבועות לפני הבחירות ולפני שזה הופך להיות משהו פרסונלי, ולצערי לא הצלחתי אפילו בדבר הזה. ושוב, אני לא, אתה יודע, אני נאמן לערכים שלי ולמה שאני מאמין בו, אבל לפעמים, במיוחד בעיתות שהן, אני אפילו מגדיר אותם קצת עיתות חירום, צריך לעשות גם צעדים שהם לא הכי נעימים ולא הכי נוחים לי ברמה האישית. ואני מנסה כן לחזק את האנשים שלא חוששים מנתניהו, שכן רוצים להחליף אותו ושרוצים קצת להעיר את מערכת הבחירות המנומנמת הזאת.
לציבור הדתי-לאומי, יש מה לחפש במפלגה החדשה של אהוד ברק?
תראה, אני חושב שהיהדות לא שייכת לימין, ואני חושב שאם אתה ימני, אז לא, אתה צריך להצביע כנראה לבית היהודי או לליכוד או למפלגות אחרות. אבל אני מכיר לא מעט חובשי כיפה. שהם חושבים שהערכים של היהדות הם כן דווקא ערכים של שמאל, בין אם זה מדובר על התפיסות הכלכליות שמופיעות בתורה שוב ושוב ושוב, ובין אם מדובר על הציווי שנמצא הכי הרבה פעמים בתורה, וזה זכור כי גרים היינו בארץ מצרים, ובין אם מדובר על תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ואהבת לרעך כמוך. אז אתה יודע, אני מאמין בזה שפעם הייתה ברית היסטורית, דווקא בין השמאל הציוני לבין הציונות הדתית. מאז קרו כל מיני דברים, אבל אני הייתי רוצה לנסות ולחדש את הדבר הזה, ושיצביעו כמה שיותר אנשים חובשי כיפה או אנשים בני ובנות הציונות הדתית למפלגות שלדעתי לא רק שלא סותרות את ערכי היהדות אלא לדעתי משלימות את זה. וחלק מהמשימה שלי בחיים ולא קשור למפלגה כזאת או אחרת.
ייתכן שהגיוס שלך למפלגה הוא בעצם אמירה לציונות הדתית?
כן, מי שמאמין בציונות דתית מתונה וכזאת שרואה כגשר לכלל החברה הישראלית וכזאת שרוצה לקרב אנשים ליהדות אבל לא דרך כפייה דתית וכזאת שמאמינה בצדק חברתי ובשלום. אני חושב, א', אני יודע שיש רבים כאלה, שוב, וכמובן לא מרבית הציונות הדתית ואני לא משלה את עצמי, אבל אני יודע שכך זה היה פעם ואני הייתי רוצה לחדש את זה. וכן, אני מספק שזה שלרות שהביאו אותי גם נותנים לי משמעות גדולה בתוך המפלגה, בבניית המסע, בכתיבת והובלת כל מיני תהליכים. אז אני חושב שיש בזה אמירה חשובה.
בקמפיין הבחירות אתה תהיה זה שיפנה לציבור הדתי-לאומי?
כן, עשיתי את זה גם בשנים האחרונות, ואני אמשיך לעשות את זה, וכבר יש לי לא מעט שותפים בחלק מהקיבוצים הדתיים ובחלק מהיישובים השונים, זאת אומרת, אני ממש לא מתחיל מאפס. וכן, נעשה מאמץ כמה שיותר גדול. אני חושב שיש משהו כמו בין 60 ל-80 אלף בנות ובני הציונות הדתית שיכולים להצביע למפלגה הזאת ולמפלגות אחרות בשמאל הציוני.
כשאתה מסתכל על המפה הפוליטית, יכול להיות שיהיה נכון לבדוק לעומק את האפשרות שדווקא ראש המפלגה שלך, אהוד ברק, יהיה זה שיעמוד בראש גוש השמאל, כי אולי זה יוביל לניצחון?
כן, בסוף אנחנו חושבים שאחרי הרבה מאוד שנות נתניהו בדמוקרטיה וטוב להחליף מדי פעם ראש ממשלה, ובמיוחד כשראינו עכשיו קיבלנו איזשהו מבט אל העתיד, מה קורה, היו בחירות, היה איזה חודש-חודשיים של איך תראה מדינת ישראל בעידן הנוכחי של נתניהו, והיו שוב בחירות. אנחנו לא רוצים שיהיו פה כל מיני חוקי חסינות ופגיעה בכל מיני יסודות דמוקרטיים של המדינה, ולכן הוא נכנס ואחרים נכנסו. מי בסוף הוא זה שיוביל, זה עניין של דווקא לא של המפלגה הכי גדולה במדינת ישראל, אלא עניין של הגוש. אנחנו נעשה כל דבר כדי להגדיל את הגוש. בסוף מי שיהיה לו אחר בסיכוי, מי שיוכל להביא כמה שיותר ממליצים, הוא יהיה מועמד, אבל כרגע המשימה זה לנסות וכן לייצר חיבורים, וכן לנסות להגדיל את הגוש כמה שאפשר.
עם יד על הלב, אתה רואה כאן הזדמנות אמיתית להפתיע את בנימין נתניהו?
גם לי היו בעבר ביקורות על ברק, אבל אני חושב שהוא היחידי, שוב, יחד עם יאיר גולן ואחרים, שמסתכל בלבן של העיניים של נתניהו, עם סכין ככה בין השיניים ולא חושש, ואולי אפילו בפעם הראשונה שאני מרגיש שיש קצת חשש דווקא מהימין ומהצד של נתניהו. אנחנו חושבים שהחלפתו של נתניהו זה צעד מבורך למדינת ישראל, אחרי הרבה מאוד שנים שהוא נמצא בשלטון, והוא קצת הפך את המדינה להוא. אני חושב שאפשר לייצר פה משהו קצת יותר בריא בחילופי שלטון. אני חושב שיש לזה עכשיו סיכוי, אבל אתה יודע, חובת ההוכחה עלינו.
יפין, חבר במפלגתו החדשה של אהוד ברק, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
בפרלמנט הבריטי התקיים היום דיון סביב בעיית ה-BDS, מי שתייצג בו את ישראל, מצטרפת אלינו כעת מלונדון, שלום לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן מכחול לבן.
שלום ניצן.
יצאת ללונדון כדי לשוחח עם חברי פרלמנט על הבעיה הכאובה הזו שנקראת BDS, ספרי לנו קצת על היוזמה הזו.
אני בעצם מייצגת ארגון של נוצרים תומכי ישראל שפנו אליי בבקשה לייצג את כנסת ישראל בפרלמנט הבריטי, כחלק מהמאבק בהסרת המסכה מארגון ה-BDS. ה-BDS הוא ארגון שתופס תאוצה די מטרידה בכל רחבי אירופה, ואני פה כדי לומר לחברי הפרלמנט הבריטי לעשות מעשה ולהסיר את המסכה מה-BDS, שבעינינו, בישראל, היא בעצם איזה ארגון שהוא אנטישמיות ישנה במסכה חדשה. הארגון הזה מציג את עצמו כארגון ליברלי, לוחם זכויות אדם, שבעצם בא לבצע רק לחץ כלכלי על ישראל בדרכי שלום, כשבפועל הוא מנוהל על ידי ארגוני טרור שיושבים ברמלה, כמו החמאס, כמו הג'יהאד האיסלאמי ועוד. ואני באה כדי לדבר ולהסיר את המסכה הזו מעל פני הארגון המסוכן הזה.
ואת באה דווקא אל הבריטים שלא מזוהים אצלנו כל כך כאוהבי ישראל גדולים.
זה באמת זירה מאתגרת, מקום מאתגר, ודווקא בגלל זה אתה יודע, צריך להיות במקומות האלה. אני הולכת לדבר על הירי של העפיפונים והבלונים על הילדים שלנו בדרום, ולהסביר להם שמי שעושה את זה, זה אותו ארגון חמאס, שיושב בהנהלה של ארגון ה-BDS, כשמצד אחד, אתה יודע, מציג חזו של אקטיביסט רודף שלום, הוא בפועל חותר תחת עצם הלגיטימיות של קיומה של מדינת ישראל כמדינת היהודים. אני באה לומר דווקא בפני הפרלמנט הבריטי, שהיה חלק מהצהרת בלפור והקמת מדינת ישראל, כמו שאתה יודע, ולומר להם, תהיו נאמנים להיסטוריה ולזכות שלה על קיומה של מדינת ישראל, ובעצם אל תתנו יד לארגון הזה, תצטרפו לגרמניה שרק לאחרונה הכריזה על ה-BDS כארגון אנטישמי, ותהיו גם אתם הקול האמיץ הזה ברחבי אירופה.
בפרלמנט הבריטי יש מי שתומך בהצעה הזו?
אני מניחה שיש שם קולות משמעותיים שהם תומכי ישראל. נכון שיש שם אנשים כמו קורבין, כמו שאתה יודע, שקורא לחמאס ידידיו ותומך ב-BDS. ובעצם בחלק הראשון אני אדבר, ואחר כך אני גם אענה לשאלות. אני מניחה שיהיו כל מיני שאלות, בין היתר בקשר לעובדה של סימון מוצרים. אירלנד עכשיו מתקדמת בהליכי חקיקה ממש מחרידים בעיניי, שבהם הם מקדמים חקיקה, שאזרח אירי שיקנה מוצרים ישראלים מסומנים מעבר לקו הירוק, יעבור עבירה פלילית. בעיניי זאת הזיה, וצריך להשמיע את הכל הזה. אני מניחה שיהיו מתנגדים, אני מניחה שיהיו תומכים, אבל אתה יודע, בשביל זה אני חברת כנסת גאה לבוא ולהציג את העמדה שלנו בצורה לא מתנצלת. בעיניי ה-BDS היא ארגון אנטישמי. וצריך לשים את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה לפני חברי הפרלמנט הבריטי.
וצריך להגיד גם מילה על הארגון שדרכו הגעת, נוצרים למען ישראל, נוצרים תומכי ישראל. האם אנחנו באמת צריכים להעמיק את היחסים גם איתם?
אנשי הקשר כאן הם בריטים תומכי ישראל, ומי שיזם את הדבר הזה זה ארגון מעניין שנחשפתי אליו מעד שאני בכנסת, שזה ארגון של נוצרים ידידי ישראל, שעושים עבודת קודש לטובת העם היהודי. הם גם גוף שפועל בעשרות מדינות ברחבי העולם, כולל בארצות הברית. היה להם גם חלק בהכרזה על רמת הגולן כחלק מישראל. אתה יודע, הכרזה מאוד מאוד חשובה. ואני רואה בהם ידידי האמת של ישראל. צריך להגיד את האמת, הידידים שלנו בעולם והתומכים שלנו, לא יכולים להישאר רק יהודים ברחבי ארצות הברית, ולחבור לנוצרים תומכי ישראל ולכל גורם שהוא ידיד אמת שלנו. זה עבודה חשובה מעין כמותה בשביל כולנו ובשביל החוסן שלנו כמדינה יהודית.
חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מכחול לבן בלונדון, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה רבה.
המחלקה לחקירות שוטרים ממשיכה לחקור את האירוע הקשה בו ירה שוטר למוות בצעיר בן העדה האתיופית. אנחנו מבקשים להעמיק קצת בעיסוק בנושא הזה. שלום לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה במפלגת כחול לבן.
שלום וברכה.
האם באמת מדינת ישראל נמצאת במצב כזה שבו שוטר רואה צעיר אתיופי ויורה בו כי הוא נראה בעיניו בעייתי?
זה מה שקרה בדיוק. אנחנו כל הזמן התרענו. אנחנו כל השנים, בטח בשני העשורים הראשונים, חווינו את נחת זרועה של המשטרה בצורה חריפה ביותר. אני רוצה להזכיר שיהודי אתיופיה עלו לארץ עם הרבה מאוד ענווה, עם הרבה מאוד נימוסים והבנה שדווקא השקט והסובלנות זו לא חולשה. אבל בשני עשורים מה שקרה זה שכמעט בכל בית של יוצאי אתיופיה נפתחו תיקים, שתמיד קבוצות נערים וקבוצות נערות, כולל אני, חווינו אלימות משטרתית בוטה, בזכות זה שהיו עושים לנו פרופיילינג. סימנו אותנו כחשודים מיידיים, סימנו אותנו כבעייתיים, וצבע האור שלנו הפך להיות לאיזה תיוג של עבריינות, של מפחיד, של שוטר, שתבין, מגיע שוטר, בדיוק כפי שאמרת בפתיח שלך, שהוא לא רק שהוא לא היה על מדים, הוא היה בחופשה, הוא לא היה בתפקיד, הוא שלף את הנשק שלו וירה בילדים האלה כאילו מדובר בברזים במטווח. ולצערי הרב, עכשיו ישנה משפחה שבורת לב שיושבת בקריאת חיים, ואין מי שייתן לה מזור. אין מי שייתן לה תשובות איך יכול להיות שהילד שלה, מתחת לבניין שלו, במקום מגורים, בשכונה שלהם, שזה אמור להיות המבצר של הילדים, ביום הראשון לחופש הגדול, מוצא את עצמו מת בחסות החוק, נרצח בחסות החוק. זה ביזיון. כי אני לא יודעת, אם זה לא רצח, אז אני באמת רוצה להבין מהו רצח. כי לבוא ולומר, הרגשתי חשש לחיי, זה כל כך סובייקטיבי. כל שוטר יכול לתקוף נערים ולומר אחר כך שהוא הרגיש חשש לחייו. בואו נזכור את הנהלים של פתיחה באש כשמדובר בחיילים שלנו מול מחבלים. אז מה אנחנו מדברים פה? על ילדים יוצאי אתיופיה, חלק מעם ישראל. למה הילדים שלנו צריכים להיות חשופים יותר לאלימות של שוטרים בריונים? ואף אחד לא עושה כלום.
כך שאני מבין שאת מאוד פסימית לגבי החקירה שמנהלת המחלקה לחקירות שוטרים.
מח"ש פשטו את הרגל מזמן. הם סוגרים את התיקים שלנו, את התלונות שלנו. והכי קשה והכי גרוע שהמדינה הזאת משתפת פעולה עם כלל זרועות אכיפת החוק, בזה שהם תמיד אומרים לנו שאנחנו רק מרגישים שזה תחושות שקיפוח שלנו. לא תחושות קיפוח ולא שום דבר. מה שמדובר פה זה שיש מאות תיקים שנפתחים בשנה על כל מיני תירוצים והמטלות של שוטרים שהם הותקפו, וזה הידרדרות. אנחנו עברנו את המדרון החלקלק, אנחנו כבר נמצאים בתאום, ואנחנו לא מתכוונים לוותר. אף הורה לא מוכן לוותר על הילד שלו. וחבל מאוד שזה נדמה שזה כאילו מאבק של קהילה אחת מתוך שאר שבטי ישראל.
כשאת שומעת היום ששחררו את השוטר שירה למעצר בית, מה זה עושה לך?
לצערי, באמת בצער אני אומרת, עצם זה ששחררו אותו כל כך מהר למעצר בית, יכול ללמד על כך שהמערכת נמצאת במגננה מתמדת ובקחשה מתמדת לאור הבעיה שאנחנו נמצאים איתה. והם לא מקדמים שום פתרון, בטח לא פתרון למשבר האמון הקשה והחריף שיש. ואנחנו נלחם על הקיום שלנו. אנחנו כאן בזכות ולא בחסדו של אף אחד אחר. ואנחנו לא נהיה חשודים המיידיים וסק החבטות וסק האגרוף של החברה הישראלית, בטח לא של משטרת ישראל. אתה יודע, אני נזכרת בתמונות של ימית 2000, שזה היה ביזיון. אתה ראית מישהו שהמאבטח הרים את האקדח שלו והרה על מישהו? הפכו אותנו לאלימים את יוצאי אתיופיה. ילדים חמודים שאני פוגשת אותם בגיל 5 ו-8, והם כולם בורקים בעיניים. אתה חוזר, פוגש אותם אחרי 3 שנים, הם שבר כלי כי המערכת לא מאמינה בהם, כי הם מפחדים. אם הילד שלי צריך לשאול אותי בבוקר, אמא, למה הרגו את הילד הזה? או שאני צריכה להסתיר את ההקלטה שלי, כי במקרה הייתה ההקלטה שלי של התקשורת, כדי שחז וחלילה הוא לא ייכנס לבעלה, אז לאיזה מצב הגענו? אבל אני אומרת לך בכנות, שאלתי את עצמי שאלה פשוטה, האם אני, הילד שלי, שהוא יהיה בן 14, אני אשחרר אותו להסתובב בפארק עם חברים שלו באופן בטוח, בבטחה ובאמונה שלמה? ממש לא. כשהוא יגיע להיות בגיל 14, בעזרת השם, אני אחשוש. אם זה המצב, אני אחשוש, כי אני יודעת מה המציאות.
מה את מצפה מהמדינה לעשות, אולי כבר בממשלה הבאה, שתהיו אתם חלק ממנה, אולי אפילו תעמדו בראשה?
אני חושבת שצריך פה ועדת חקירה ממלכתית, חיצונית לכנסת, גם לא פרלמנטרית, כי הוועדות החקירה הפרלמנטריות אין להן באמת שיניים. וצריך שיהיו בה נציגי ציבור שתחקור את האירועים ואת התאיות של בני הקהילה לעומק, ושתגבש דרכי פעולה ומבחינתי, ממשלת ישראל לא יכולה להמשיך לברוח מכתב האישום החברתי שמונח לה עכשיו על השולחן. וזה כתב אישום שמוכתם בדם, בחיים עצמם. אז אולי נדמה להם שמדובר באוכלוסייה מוחלשת שהם יכולים להמשיך ולומר שאנחנו מפריזים, או לנסות להשתיק את הקולות, או לתדרך את המשטרה, והמשטרה מתדרכת את העיתונאים. זה ממש, זה פשוט לא להאמין. אני, כנבחרת ציבור, מזועזעת מאיך התנהלו אתמול במשטרה, כדי פשוט לסובב את כל הסיפור. תחילה יש כאלה שאמרו שהוא בן 20, כדי לא חלילה להסגיר שמדובר בנערים. אחר כך אמרו שהשוטר שאגב הסתובב בזירה, אמרו שהוא נפצע קשה והוא נמצא בבית חולים. שום דבר. ובמזל שהיו שם מדי ראייה, מדריכים, שהם בני הקהילה, כן? לצערנו, אנחנו צריכים לא בני הקהילה שיעידו עלינו, שהם היו שם וראו שהוא לא היה מאוים, והם פשוט עמומים, כי זה הנערים שהם מטפלים, שהם חונכים אותם.
חברת הכנסת פנינה תמנו שט, אנחנו נקווה שהמדינה תרתם ותטפל בצורה הטובה ביותר ביוצאי אתיופיה. תודה רבה לך.
תודה, תודה. פשוט אני רוצה לומר לך שלא יטפלו בנו, פשוט שיתנו לנו לחיות.
המכון למדיניות העם היהודי הגיש אתמול לראש הממשלה שורה של המלצות, שתיים נוגעות לאנטישמיות ולחשיבות התמיכה הדו-מפלגתית מצד ארצות הברית בישראל. שלום לדוקטור ענבל הקמן מהמכון למדיניות העם היהודי.
שלום וברכה.
את נכחת במפגש הזה עם ראש הממשלה, הצגתם בפניו הצעה להקמת גוף ישראלי רשמי שמטרתו תהיה המאבק באנטישמיות.
המכון הציג במסגרת הערכה השנתית השנה את המדד המתכלל שעוסק באנטישמיות, ובמסגרת המדד הזה אנחנו רואים איזושהי עלייה מדהיגה וריבוי בתופעות אנטישמיות, ומה שאנחנו אומרים זה שזה מחייב את הממשלה בערכות אקטיבית, ולכן הצענו בעצם שתי הצעות, לא אחת בהקשר הזה. הראשונה היא להקים את הגוף המתכלל, והשני זה לערך למימוש הזדמנות לקליטת עלייה ממדינות שהזדקקו לזה. אחד מהדברים שאנחנו עושים במכון זה בוחנים לא רק את המדדים האובייקטיביים, כלומר כמה אירועי אלימות או אירועי אנטישמיות קרו, אלא גם מדדים סובייקטיביים שמתייחסים לתחושות של אותם יהודים שגרים בתפוצות לגבי אותם דברים, ואנחנו רואים שבחלק מהמדינות ממש יש החמרה בתחושות של האזרחים שגרים שם, ויש תחושה של החמרה באירועים. בחלק מהמדינות, למרות שיש איזושהי החמרה במספר האירועים, אנחנו רואים שהנושא עדיין פחות נוגע להם ומטריד אותם. אבל עבור אותם יהודים שמרגישים בצרה ונמצאים בחול, אנחנו חושבים שמדינת ישראל, התפקיד שלה זה לעזור ובאמת לפעול גם שם וגם כאן. וכדי לדעת איפה ומה, אנחנו מציעים להקים גוף שיעשה את זה פה בארץ, גם יבצע מעקב וגם יבצע הערכה וגם יבין מה קורה בשטח.
איך ראש הממשלה הגיב להצעה שלכם?
אז ראש הממשלה באמת מסכים שיש צורך בדבר כזה. הוא אומר שהאנטישמיות, הדרך הכי טובה לפתור אותה, זה להראות כמה אנחנו חזקים פה בישראל, אבל הוא באמת מבין את הצורך הזה לייצר כאן איזשהו גוף שייתן את הנתונים הכי טובים כדי שאפשר יהיה לפעול, ואיזשהו גוף שיתכלל את האינטראקציה מול אותן קהילות שחשות מצוקה.
ואתם דיברתם איתו גם על הקשר עם שתי המפלגות בארצות הברית, על החשיבות שלו, לאור הדיבורים שם, על החלשות בקשר בין ישראל והמפלגה הדמוקרטית.
הרבה מאוד מחקרים מראים שבמשך הרבה מאוד שנים, הנושא של מדינת ישראל והיחס למדינת ישראל היה מה שנקרא חוצה מפלגות, שגם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים הסכימו עם זה שמדינת ישראל חשובה, והקשר של יהדות ארצות הברית לישראל הוא חשוב. ובשנים האחרונות אנחנו רואים קצת שחיקה והתרחקות של הדמוקרטים על רקע כל מיני מגמות שקורות, חלקן פוליטיות, חלקן כל מה שקרה כאן עם פשרת הכותל ונוגעות לזרמים בתוך היהדות. וחלק מההצעה שלנו זה לא לתת לשחיקה הזאת להימשך, אלא לפעול שוב פעם באופן אקטיבי כדי למשוך את הדמוקרטים לחזור ולתמוך בישראל עם פחות תיאגים. שישראל לא תהיה עוד נושא לוויכוח פוליטי.
בעניין הזה גם שמעתם הסכמה מראש הממשלה, או שהוא בעיקר הנהן ושמע את דבריכם?
אז הוא הנהן ושמע, אבל הוא הסכים. מי שעמד לטובתנו וחושב ככה, ואפילו הציע לפעול בצורה אקטיבית, היה השר שטייניץ, שממש חושב שצריך לפעול בצורה אקטיבית כדי לחזק את היחסים עם אנשים במפלגה הדמוקרטית.
הדוקטור ענבל הקמן מהמכון למדיניות העם היהודי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שיהיה המשך יום טוב.
החופש הגדול מזמן לא מעט בעיות להורים גרושים שצריכים לטפל בילדיהם, הזקוקים להרבה יותר שעות השגחה בבית, ואנחנו מבקשים לשוחח על הנושא הזה עם עורך הדין אביטל חורף, מומחה לדיני משפחה. שלום לך.
שלום וברכה.
עד כמה שונה תקופת החופש הגדול מבחינת הורים גרושים מכל זמן אחר?
השוני מתחלק לשני חלקים. קודם כל נשאלת השאלה האם יש קייטנה או לא, האם מדובר על תקופה של קייטנה או לא. היום בגלל שר החינוך לשעבר בנט וכל הסיפור של הבית ספר של החופש הגדול, אז בהמון המון המון מוסדות לימוד ממשיכה קייטנה עד ה-20-21 ביולי. אז קודם כל אנחנו לא מדברים על התקופה הזאת, אם הילד הולך לקייטנה כזאת שהיא בעלות סמלית ברוב המקומות או בהתאם למצב הסוציו-אקונומי, אז במשך 3 שבועות הבעיה למעשה במרכאות כפולות נפטרת, בגלל שהמוסד החינוכי ממשיך כרגיל, פשוט במסגרת קייטנה. ואז זה גם בשעות הלימוד הרגילות, 7 בבוקר או 8 בבוקר עד 16:00. אז אם מדובר על המקרה הזה, אז כמובן שעד ה-21 ליולי אם יש קייטנה, זה ממשיך כרגיל, ואין שום בעיה. השוני הגדול הוא בעצם בתקופה שבה הילד נמצא בבית, ובעצם ההורה שנמצא אצלו, הילד, לא יכול ללכת לעבודה, לא יכול לתפקד. מדובר על תקופה של לפחות חודש, חודש ושבוע, אם לא חודשיים. שוב פעם בגלל שהקייטנה היא 3 שבועות, הבית ספר של החופש הגדול. במקרה הזה יש בעצם שני דברים. יש הורים גרושים שיש להם הסכם, שבמשך החופש הגדול הסדרי הראייה ממשיכים אותו דבר, ואז למעשה אין להם הסכם, כי לא מצוין שום דבר בהסכם לגבי החופש הגדול, ויש הורים גרושים שכן עשו הסכם לגבי החופש הגדול. במידה ואין הסכם והסדרי הראייה ממשיכים כרגיל, אז לדאבון לב, או בדרך כלל מדובר על האימא שהילד נמצא אצלה יותר זמן במהלך השבוע, ואז היא נמצאת בבעיה, כי למעשה ב7 בבוקר היא לא יכולה לשים את הילד בגן, או שהוא הולך לבית ספר, והיא לא יכולה ללכת לעבוד ברוב השבוע, וזאת בעיה שצריך לתת לה את הדעת.
כעורך דין, מה היית מייעץ ללקוחות שלך לעשות?
הדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה להתכונן לזה מראש. אני אוסיף עוד איזשהו עניין, שהרבה פעמים בחודש אוגוסט, בעיקר אחרי 9 באב, גם משפחות רוצות ללכת לטייל, רוצים, לפעמים יש נישואים שניים, ואז גם מתעוררת השאלה האם אחד ההורים יכול לקחת את הילדים לחופשה של שבוע רצוף, שבוע ברציפות, נגיד נוסעים לנופש בצפון, לנופש בדרום, פה ושם גם יש משפחות שאולי ירצו לנסוע לחול, ולכן גם לדבר הזה של לקחת את הילד לשבוע שלם, וגם לגבי הסדרי הראייה, מאוד 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 חשוב כבר בחודש, כבר אחרי שבועות למעשה, כבר בחודש סיוון שזה מאי יוני, לשבת עם ההורה השני ולהגיע איתו להסדר ולהגיע איתו להבנה של איך רוצים שהסדרי הראייה יהיו בחופש הגדול, מה נוח לכל אחד מההורים, ובסופו של דבר זה נתון אינדיבידואלי לגבי כל משפחה, איך מסתדרים אחד עם השני. זה מאוד יהיה נכון שבכל מערכת יחסים כזאת של הורים גרושים, יש בדרך כלל הורה אחד שמטבע הדברים הוא קצת יותר וטרן, או קצת יותר, נקרא לזה, יותר שולט על העניינים, או יותר שולטת על העניינים, והורה אחד שהוא קצת יותר אססן. אני הייתי ממליץ להורה שמבין שהוא ההורה היותר דומיננטי לפנות אל ההורה השני, אפילו בהודעה או בדואר אלקטרוני, ולשאול את ההורה השני כבר בחודש, בתחילת יוני, איך היית רוצה, איך היית רוצה שיראו הסדרי הראייה בחופשה. מה נוח לך? מה חשוב לך? מה חשוב לך?
מניסיונך, זה עובד? הרי יש זוגות שבאמת מסתדרים גם אחרי הגירושין, ויש זוגות שמתקשים להחליף מילה ולהתגבר על המשקעים.
נכון, אז תראה, אז קודם כל זה באמת שאלה מורכבת, ולכן ההמלצה שלי היא לעשות את הפנייה הזאת להורי השני כבר בחודש מאי-יוני, בגלל שאם באמת בסופו של דבר מסתבר שאין אפשרות לתקשורת, אז יש לך חודש שלם את כל חודש יוני כדי לטפל בזה, לפנות לעובד סוציאלית, במקרים מסוימים לפנות לבית הדין הרבני או לבית משפט, ולהסדיר את זה. כי אם היום, במידה ובאמת המחלוקות הן כאלה שמחייבים פנייה להרכאה שיפוטית, אז באמת בחודש מאי אדם יכול לעשות את הפנייה הזאת לבית משפט בניחותה או לבית דין, ולקבל תשובה בזמן סביר. אם אתה נזכר לפתור את העניין הזה בתחילת חודש יולי, אם אנשים למשל עכשיו כבר נזכרים בזה, זה כבר יכול להיות טיפה יותר מאוחר, כי בית משפט או בית דין יגיד לך, למה פנית אליי כל כך מאוחר אם ידעת שיש בעיה? ולכן ההמלצה היא לעשות את הפנייה הזאת כבר במאי-יוני, שכמובן מאוד מאוד מומלץ בחום, וזה תמיד נכון, שהדברים יהיו כתובים בצורה כזאת או אחרת, לפחות בדואר אלקטרוני. כדי למנוע את החיכוכים האלה, רק להזכיר את מה שאמרתי קודם, כדי למנוע את הוויכוחים האלה ואת החיכוכים האלה, אני באמת פונה ואומר לכל הורה והורה, שהוא בעצמו בתוך תוכו יודע האם הוא זה שבדרך כלל, נגיד את זה במרכאות כפולות, מנהל את העניינים, והאם הוא זה שבדרך כלל, הוא או היא, יש לו יותר שליטה במרכאות כפולות על הסיטואציה, ואני פונה אליו באמת לעשות את הפנייה להורי השני בצורה נינוחה, בצורה רגועה, בלי השמצות, בלי את ככה או את ככה, אלא לעשות פנייה. מאוד חשוב לי לדעת ולתכנן את יולי-אוגוסט, כי אני רוצה או אני רוצה להיות ערוכים לזה, ואני שואל את אותך או שואל אותך, איך נוח לך או לך שיראו הסדרי הראייה בחופש הגדול.
היית ממליץ לזוגות שמתגרשים לכתוב איזושהי שגרה, איזושהי רוטינה לימי החופש הגדול כבר בהסכם הגירושין שלהם?
אני לא, אני משתדל, מה זה ממליץ? היום זה דבר שהוא מחויב שאני אמליץ. לא שיש חובה על פי חוק, אלא כי אחריות מקצועית שלי, לא רק לגבי החופש הגדול, אלא גם אפילו לגבי חופשת חופשת הפסח, שהיא גם כן חופשה מאוד ארוכה, גם לגבי חופשת חנוכה, שאני מזכיר לכולם שאחד הבעיות במרכאות כפולות של הורים בחופשת חנוכה זה שחנוכה זה ימי עבודה רגילים לגמרי, אין שום חופשה בחנוכה, וילדים חופש חנוכה לפעמים יכול, כולל השבת, יכול להיות 10 ימים, ולכן בהסכם הגירושין יום אחד שזה פורים, אוקיי, ניחה, בסדר, אז כולם יודעים שבפורים צריך לחפש את הילדים, וזה רק יום אחד, אפשר להסתדר עם זה איכשהו. אבל אני לא ממליץ רק לגבי חופש הגדול, אני ממליץ גם לגבי פסח, וגם לגבי חנוכה למשל, להכין את זה כבר בהסכם, ושיהיה כתוב בצורה מפורשת וברורה איך נראים הסדרי הראייה, נקודה. ועוד איזשהו עניין מאוד חשוב ומאוד קריטי, זה שמטבע הדברים בחופשות כאלה ארוכות, קודם כל אין בית ספר, וגם הרבה פעמים חלק מההורים שמים את הילד אצל הסבא והסבתא. ואז למעשה נוצרת סיטואציה שאחד ההורים צריך לבוא ולקחת את הילד מהסבים. וזה גם כן מתכון לחיכוכים, וצריך להיות לזה ער, וצריך לשים לב מה קורה עם זה. ודבר נוסף, זה כמובן מי מביא את הילדים. אם בני הזוג הגרושים, בני הזוג לשעבר, ההורים, מתגוררים בירושלים, אחד מתגורר בשכונת גילו ואחת מתגוררת בתלפיות, זאת לא בעיה. אבל אם אחד מבני הזוג מתגורר בירושלים, ובני הזוג, כמובן ההורים הגרושים, בני הזוג לשעבר, וההורי השני מתגורר באריאל, אז זאת כבר קצת יותר בעיה, וזה קצת יותר מורכב. אז אם מדובר על ילד בן 12, אולי הוא יכול למצוא בתחבורה ציבורית, אבל אם מדובר על ילד בן 6 או בן 7, אז גם נשאלת השאלה מי מביא את הילד או את הילדה, וזה דברים שממש צריכים להיות קשובים לזה וערים לכך. ודבר נוסף שמאוד חשוב להגיד, זה שביולי-אוגוסט בתי המשפט ובתי הדין הרבניים נמצאים בפגרה ובחופשה, ולמעשה יש רק שופטים תורנים. וזה רעיון מאוד מאוד לא מומלץ להגיע ל-20 ביולי ואז ולהציף את כל הבעיות אז ולהיכנס להיסטריה באמצע הקיץ, כשאתה הרבה פעמים מגיע לסיטואציות שאתה צריך לפנות לבית משפט או לבית הדין הרבני. ולכן ההמלצה שלי שוב פעם זה שאם יש פתאום מתעוררת מחלוקת בתחילת אוגוסט והאנשים זועמים והאנשים כועסים אחד על השני, אני הייתי מציע בתקופה כזאת להוריד את הראש קצת, לתת לגל של הכאב או לגל של הכעס לעבור, ובעיקר אם לא טיפלת בזה או לא טיפלת בזה, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל להאשים רק את עצמך או רק את עצמך שלא טיפלת בזה בזמן, ובתחילת שנת הלימודים בספטמבר לפנות לבית המשפט בצורה מסודרת, או לבית הדין בצורה מסודרת, ולטעון למעשה שהיה אי סדר או בלגן בחופש הגדול, ואנחנו מבקשים לגבי החופש הגדול הבא, שנה הבאה, להסדיר את העניינים בצורה מסודרת, שלא יקרה מה שקרה בחופש הזה. אבל למצוא את עצמך, עושה פנייה לבית משפט בגלל סכסוך על מי יביא את הילד, או מי ייקח את הילד בראשון לאוגוסט למשל, זה ממש ממש רעיון רע, שאתה יכול לעשות פנייה לבית משפט ולגלות שהשופט או הדיין נמצאים בחופשה, ולקבל הודעה מהמזכירות שרק עוד שבוע תהיה לך תשובה.
עורך הדין אביטל חורף, תודה רבה לך.
תודה רבה, שלום שלום.
לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7, מגיש ניצן קידר.
אנחנו מסיימים את היומן לפי שעה, יום שני, כ"ח בסיוון תשע"ט. מחר יהיה כאן שמעון כהן, אני ניצן קידר, להתראות.